שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. הפרשים דקדקו מדוע הפסוק אמר תיתן לך. מה העניין לומר תיתן לך? שופטים ושוטרים, תיתן בכל שעריך. היה מספיק. אז יש ביאורים שונים שהמפרשים עמדו עליהם. אחד מהם כתב אותם הגאון מבינה, עליו השלום. אומר, תיתן לך שיהיה לך אשר השם אלוהיך נותן לך. לפני תיתן לך, זה עוד ביאור על מה זה אשר השם אלוהיך נותן לך. בטח השם אלוהיך נותן. כל מה שמשה אומר זה השם הקדוש ברוך הוא. והגמרא אומרת במסכת סנהדרין, זה דברי המשנה, מי שאומר אפילו פסוק אחד אמר משה רבנו מדעתו, הרי זה כופר בתורה. אז ודאי אמר השם אלוהיך. מה העניין אשר השם אלוהיך? אלא בא להזהיר שהדיין יהיה ירא שמיים וידע שלא העיקר הידיעה של התורה, כמו שיש כאלה שהם לומדים בשביל להיבחן, בשביל לקבל תעודה. אז הוא קיבל תעודה כמו כל תפקיד אחר. זה טכנאי של מזון, הוא טכנאי של עוגות, והוא שף, והוא קיבל תעודה. גם זה קיבל תעודה, נהיה שופט, נהיה דיין. או לפי, הרי לפי לא קישורים אלא קשרים. אז זה אומר, תיזהר, תיתן לך שיהיה ירא שמיים ולא כמו הגויים. מה זה לך? אתה יהודי, אתה יהודי לא נוהג כמו מנהגי הגויים. ונפקא מינה שגם הדיין כשנותן פסק דין ייתן ראיות והסמכתאות לדבריו ולא יפסוק כך ויומה כך נראה לי. זה לא עניין שנראה לו, אלא פסק דין שיהיה מנומק ויש לו יסודות בתורה הקדושה כפי שקיבלנו מהר סיני. ולא רק זה, אלא גם ייתן הסבר לפסק שהוא נותן עם דברי מוסר, עם דברי תוכחה לשם יתברך. כמו שאמר משה רבנו שיתרו שואל אותו, מדוע אתה עומד, אתה ניצב לבדיך, כל העם עומד לך מבוקר עד ערב, ויאמר כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים ושפטי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורתיו. מה אמר משה? אמר, אני רואה איזה אחד שעושה דבר לא טוב, אני לא מעיר לו מיד, אני מחכה. ואז כשהוא בא לשאול אותי איזו שאלה בהלכה בכל נושא שהוא, אז אני עונה לו את התשובה, ואגב אני אומר לו גם את דברי המוסר והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. זאת אומרת, עוד דברים של רקע מסביב צריך לתת. לכן הדיין גם צריך להיות חכם, שהוא רואה אדם שהוא לא כל כך שומר מצוות ולא כל כך נזהר בכל מיני עניינים. אז צריך לתת לו מוסר שידע שגם בדברים האלה הוא צריך להיזהר, וכמו ממון של חברו, וכן זה הדרך להזהיר אותו עליהם. אז זה אמר שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך. אז השם אלוהיך נותן, לא אתה לפי השכל שלך או מה שאתה מבין. אז זה אמרו אבותינו על הפסוק בשיר השירים, שורך אגן הסהר על החסר המזק. איפה כתוב הפסוק הזה? שיר השירים?
117.
אה? 200? כמה? אוף יוד זן, 117. יש 117 שעות בשבוע שגיהנם שולט. תקנו לנו לומר שיר השירים ביום שישי, אפילו בצהריים. לא צריך מתי שקיבל שבת, אלא ביום שישי עצמו, כדי שאומר אותו קודם קבלת שבת, לעורר אהבת השם יתברך אלינו. אז יש בו 117 פסוקים, כי תוריד מכל השבוע, ככה זוהר אומר, מכל תפילה שעתה ופלגה, שעה וחצי. השעה וחצי, 4.5 שעות ביום, כנגד 3 תפילות. אחר, נגיד השבוע יש ראש חודש, אז יורד עוד שעה וחצי. נוסף ליום, 3 שעות נוספות. אז בסדר, אנחנו לא נדקדק עד כדי כך. אז אומר, תוריד את השעות האלה. ואחר כך יום שישי, מחצות היום, או יותר נכון, משעה קודם חצות, עד מוצאי שבת, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אומר רבנו הארי, אל גימטריה 31. 31 שעות, 24 שעות של שבת, ועוד 7 שעות מיום שישי, אין גיהנם. הוא יושב על כיסא רחמים. שפת היום, יום ראש חודש, תדעו, היום זה יום גדול מאוד, שער הרחמים פתוח. יומיים, וגם יומיים ואחר כך שבת, בשבת באה מנוחה. צריך לנצל את השעות האלה, את הימים האלה, הרבה להתפלל לשם יתברך, שיאמר די לצרותינו. שלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, ויגאלנו מכל הצרות, מהערב רב, מה שעושים לנו כל יום, כל שעה וכל רגע. מתייעצים, מתייעצו על צפוניך. כל נגד בני ישיבות, נגד התורה, נגד המצוות, נגד שבת, נגד הקדושה, נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הכל. די, מרדו בכל. הגיע הזמן הגאולה, גמרנו. לא נשאר עוד, נשאר עוד משהו, הרסו הכל, לא השאירו דבר אחד שלם. צריך להתפלל השם. אז זה אומר, אלה 7 שעות של יום שישי, תמנה אותם עם 31 שעות שאמרנו יחד עם שבת, תוריד מכל השבוע, יישאר לך 117 שעות. 117 שעות, גם אלה אנחנו רוצים להיפטר מהם, נאמר שיר השירים ביום שישי אחרי חצות. מהחצות היום, כבר מרבע לאחת, התחיל להגיד שיר השירים, ויאמר אותו בנעימה, ויאמר אותו בניגון, ויאמר אותו בדקדוק, ולא בהבלעה, לא טוב, כדי שיהיה לו הצלה שם ביום הדין, פרט שראש שנה מתקרב, אז צריך זהירות. זה אמר שורך אגן הסהר. מה זה שורך אגן הסהר? זה נדרי גדולה, שהם היו יושבים כגורן עגולה אגן. אגן זה עיגול, אגן הסהר, חצי עיגול, כדי שאחד יראה את השני. 71 סנדרין, איפה היו יושבים? בלשכת הגזית. איפה זה לשכת הגזית? איפה מוישה? לא פה? איפה הלך? למקווה? לך תציל אותו, הוא הולך לים אולי. הוא לא יודע איפה זה הים, בטעות תלך לאלת, מי יודע. אז שורך אגן הסהר זה סנדרי גדולה. סנדרי גדולה זה היו יושבים בטבורו של העולם, בהר הבית, כמו שאמרת. על יחסר המזג, מה זה המזג? מזג זה סנדרי קטנה. אז זה אמר שופטים ושוטרים, תן לך בכל שעריך. בכל עיר ועיר היו ממנים סנדרי קטנה. מה זה היה סנדרי קטנה? סנהדרין, הגמרא אומרת של 23. למה 23? איך נהיה המספר? אלא כתוב בפסוק, ושפטו העדה והצילו העדה. דרשה הגמרא, עדה שופטת, עדה מצלת. עדה זה 10, אין עדה פחות מ10, אז אני צריך כבר 10 מול 10. אין בית דין שקול, אז 21. אבל למה 23? אלא שלא נהרוג אדם על חודו של קול, על אדם אחד, אז אני צריך שיהיה עדה מצלת ויהיה עדה שופטת. עדה פלוס עוד אחד, ואין בדין שקול, שמים 3. 13 מול 10. אז היו מכריעים את הדין. אז זה הנחסר המזג. זה המזג שלא יהיה חצי מול חצי, אין בדין שקול, עושים שיהיה רוב. אז זה אומר גם כאן, אומר הרב כלי יקר עליו השלום, אומר הרב כלי יקר, אז תדע, אומר שתדע איך אמרה הגמרא, רב עמי ורב עשה, הם היו, מה הם היו רב עמי ורב עשה? מי הכרת אותם? הם מוראים, יפה. מי היה רב שלהם? תלמידים של רבי יוחנן. יוחנן האמורה, הוא היה הרב שלהם. אחרי שנפטר, הם היו שני הרבנים של ארץ ישראל. מה הקשר ביניהם? אחים היו, אחים, והיו כהנים. אמרה אומרת, כהנה חשיבה לארץ ישראל. היו הכי חשובים בארץ ישראל. בכל זאת, כל כך ענוותנים היו, כשרב הונה ראש הגולה היה בא מבבל לבקר בארץ ישראל מדי פעם, היו מזמינים אותו לעלות לתורה ראשון במקום כהן. מכאן למדנו שאם יש חכם אנחנו יכולים לוותר, כי הגמרא אומרת רב הונה קרא בכהנה, רב הונה היה קורא במקום כהן. ואפילו שרב עמי ורב עשה היו שם בבית הכנסת, איפה היו? בטבריה, יחד עם רב הונה, היו מכבדים אותו והיו אומרים, גם שיש כאן כהנים, יעלה ישראל ראשון, יעלה הרב ראשון. אז הוא היה עולה, רב הונה היה עולה, היו מבטרים לו ומכבדים אותו שהוא יעלה במקומם, רב עמי ורב עשה. והם עליהם השלום ויתרו לרב הונה, אז היו ותרנים. כשסמכו אותם לרבנים, רבי יוחנן, הוא אחרי שראה אותם מלאים וקדושים בתורה, עמד ושמח אותם. שמח אותם, אמרו עליהם כולם, כל מין דן סמוכו לנו, כל כאלה תסמיכו לנו ולא תסמיכו לנו, בבקשה, לה סמר מסין ולה סמר מתין. מה פירוש? מה זה סמר מסין? רש"י אומר, סמר מסין אלה שלא יודעים שהופכים את ההלכה, הופכים את ההלכה ואומרים הפוך. סמר מתין אלה, השם ישמור, שלא נותנים טעם לדבריהם, אלא אומרים כשר, פסול, מותר, אסור, חייב, זכאי, בלי להגיד נימוקים. אלא אנחנו רוצים שיהיה דיין שייתן נימוקים. אז זה אמר, שופטים ושוטרים תיתן לך, שאני אבין את ההלכה ואת המשפט. מה יצא מהמשפט? שאני אזהר לפעם אחרת. אומר הכלי יקר, מה זה לך? אומר לך שישפטו גם אותך. גם אתה שאתה מינית את השופט, מחר מחרתיים יהיה איזה דיון ואתה תצטרך לבוא לדין, תבוא עליהם, לא תאמר מה אני מינתי אותם, הם יגידו לי מה לעשות, אני אומר להם מה לעשות. לא, תיתן לך, אפילו בשבילך יהיו, ישפטו גם אותך. אז זה אמר, והיא בימי שפוט השופטים. מה פירוש שפוט השופטים? בזמן השופטים לא היה אדם יכול להוכיח את חברו, היה אומר לו טול קיסם מבין שיניך, כאילו אומר לו תראה יש לך בשיניים איזה משהו, תוציא אותו. אומר לו אתה מדבר איתי על השיניים שלי, טול קורה מבין עיניך. אז לכן לא יכלו לשפוט. אז שופט כזה שהוא עצמו נגוע, הוא עצמו טיפש, הוא עצמו לא שומר מצוות ולא הולך בדרך התורה, הוא יבוא יורה לנו את התורה חס ושלום. כשוט עצמך, אחר כך כשוט אחרים. אז זה אמר שתיתן לך זה, ולכן אמר תיתן לך שידונו גם את הממנה עצמו, ידונו אותו. ועוד הוא אומר שלא יהיה מתיר תיתן לך. אמרה אומרת שלפעמים יש חכם ששואלים אותו איזו שאלה, אותה שאלה הוא אומר לאחרים זה אסור, אבל שהשאלה הזאת יש לו הוא מתיר לעצמו, זה אסור, זה עושה עוון, הפוך, לא יתיר לעצמו ויאסור לאחרים. מה שמותר לעצמו מותר לאחרים, מה שאסור לעצמו אסור לאחרים. אותו הדבר גם להפך, למשל הוא נותן כשרות והוא עצמו אומר שהוא לא אוכל מהכשרות הזאת, אז מה אתה נותן? זה זיוף, זה שקר. אם אתה אוכל מזה אתה נותן את הכשרות הזאת, אתה אחראי, כמו שאתה עצמך אם אתה אוכל אז אתה גם אומר לאחרים לאכול, אבל שאתה לא אוכל איך אחרים יאכלו? לכן אמר תיתן לך. כל זה כתב הרב קרי יקר, קרי יקר עליו השלום, עליו השלום הגאון גדול היה. היה פעם רבי יוסף קרא, רבי יוסף קרא היה רב בפולין עליו השלום, והוא היה מקפיד מאוד על הכשרות. כל העיר כולה היה מסתובב חנות חנות לראות שהבשר, העגלים, העופות, ההודו, אני יודע מה יש שם עוד, סלב, דגים, הכל יהיה כשר, שלא יהיה דברים טמאים. פעם אחת תפס אטליז אחד שמיד הוציא קרוז עליו שהאטליז הזה אסור לקנות ממנו, כי הוא נתפס, איפה האקדח? כי הוא נתפס שהוא, יש לי אקדח סודי, שהוא נתפס שהוא מוכר טרפה. שכוח, אתה צריך חתימה? עוד עוד חודש ככה יפול העומש. אז אומר תיתן לך, הוא מה עשה? אז אמר האטליז עושה טריפה. מה עשה בעל האטליז? היה לו קשרים, קשרים עם כל מיני מקומות, הלך הלשין על הרב ואמר שהרב כאילו חס ושלום שונא אותו ולכן נטריף את האטליז שלו. עכשיו הוא היה בסכנה, המלך היה קשור איתו עם זה בעל האטליז, רשע היה. אז ברח מהעיר, ברח מהעיר, לקח את החפצים שלו בלילה עם בני ביתו ונסע, לאן נסע? לא פחות שלא יותר לגרמניה. הלך לגרמניה, הגיע לעיר ברלין ונשאר שם, היה ימים כאלה של אלול, נשאר שם באלול ואז התפלל שם איתם, היה ראש השנה והכל היה בסדר, התפלל. הגיע יום הכיפורים, ביום הכיפורים שם בברלין היו ממנים איזה חזן שיודע לסלסל בקולו סלסולים יפים, בעיקר בליל כיפור ידוע אצלם הקל נדרה היה חזן מסלסל בו יותר מחצי שעה, שלושת רבעי שעה, עם כל מיני ניגונים. וכל שנה מוסיף ניגונים חדשים שלא היו בשנה שעברה. והרבה היו באים אפילו שלא היו באים להתפלל, או שלא היו מקפידים להתפלל, ובאים של המוזיקה. וגם שם המנהג היה שהמלך של גרמניה בעצמו היה מגיע בליל כיפור, עושים לו כבוד, יושב שם על כיסא מלכותו בבית הכנסת ושומע את הניגונים. אז בדיוק הגיע רבי יוסף קרא וגם המלך היה שם, והנה נתן עיניו על רבי יוסף קרא, ראה שהוא אדם הדור פנים, זיו פניו מהירים, כולו קודש קודשים, מתוק מדבש שנופת צופים. מה, מי זה האיש הזה? שאל את העוזרים שלו שנמצאים שם. אמרו לו, זה היה רב של פולין, רבי יוסף קרא, והוא הגיע לכאן, הוא כבר חודשיים התאכסן פה בעיר אצלנו. אמר, טוב, זה נראה לי אדם פיקח ונבון, לפי העיניים שלו מלך ביופיו תחזן עיניך, גם הוא העיניים שלו טובות רואה. אז מוצאי יום הכיפורים שלח לקרוא לו. אז הוא שאל את השליח, מה המלך רוצה? המלך רוצה למנות את הרב רב ראשי של כל גרמניה. אמר, מה? מיד אסף את החפצים שלו וברח. אמרו לו, אבל המלך רוצה אותך. אומר, שירצה אותי, שחפש אותי בסיבוב. אין, אני לא בא. שאלו אותו, למה הרב? המלך רוצה למנות אותך. אומר, רוצה למנות אותי. התורה אמרה, תיתן לך, כתוב בגמרא, לך ולא לאומות העולם. כלומר, אתה תהיה דיין של ישראל, לא דיין של אומות העולם. שלא שימנה אותך המלכות, או המלכות תעשה איתך איזו עסקה. למה? מחר, מחרתיים, יהיה לי איזה דין, והאיש הזה ילך למלך, עוד פעם, כמו שהיה לי אצל פולניה, וילך ויגיד עליי, ואני אצטרך לעקם את הדין ולעזור לבן אדם, בגלל שיש לו קשר למלך. לכן הזהירה התורה מיד, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אומר, לא תיקח שוחד. מה זה לא תיקח שוחד? אומר הרש"ל, רבנו שלמה לוריה, זכותו תגן עלינו, היה בן דודו של אביו של רבנו הארי, מאותה משפחה כולם, משפחת לוריה. הוא היה בפולין, והיה לו שם בית מדרש, והיה יושב, כותב ומחדש חידושים, כתב ציפור, את ספרו ים של שלמה, חוכמת שלמה, וגם יש לו על השולחן ערוך, ועוד שוט שאלות ותשובות מהרש"ל, איך מקשה ומתרץ, דברים מבהילים, חוכמה עצומה, חוכמה מפוארה, וכלים מפואר, משהו פלא פלאים. אז הוא היה הרש"ל עליו השלום, היה שם פוסק ויושב בדין, והיו באים אליו כולם, והיה, והנה יום אחד המלך קרא לו לרש"ל, הלך אליו, אמר לו, אני רוצה לפתוח בית מדרש לרבנים, אני רואה שאתה איש חכם גדול וחבל שאתה מבוזבז, אני רוצה להביא שיבואו המחר היהודים המבחרים שהם תלמידי חכמים, ואתה, כי עד אז, ומה היה כל הזמן, גם היום, כך צריך להיות. אדם יושב לומד תורה, לא לאיזה מטרה, להיות איזה משהו. זה באוניברסיטה, או בפקולטה, או אני יודע באיזה ג'הנם, שם יש להם כאלה. וגם אז צריך קשרים, חבר מביא חבר, אתה מכיר מה הולך שם, כמו בית המשפט, בית המשפט התחתון. אז אמר לו, אני רוצה להקים בית מדרש רבנים. אמר לו, תראה, בגמרא שלנו כתוב, אולי אחת מפני איש. אמר לו את האמת, מסכת עבודה זרה, בדף הראשון, דף ב' עמוד א', הגמרא אומרת לעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא לתת שכר לכל אחד ואחד שעמד בתורה. יבואו גם הגויים, ראשי הממשלות, הנשיאים, מלכים, יבואו לפני הקדוש ברוך הוא ויגידו לו, מה רוצים? תן לנו שכר. אלא מה עשיתם? עשינו הרבה דברים, אבל מה עשיתם של היהודים? מה של היהודים? מקום ראשון, כאיזה העדפה נתנו להם, מה עשיתם? אמרו לו, בנינו גשרים, בנינו בתי מלון, יש שם גורדי שחקים, יש בית מלון עכשיו ש... הלו, הוא מסמס שם, תאיר אותו, תאיר אותו. שם בא, איך קוראים לזה? הוא מכיר את המקום, הוא היה שם. שבוע שעבר הוא היה עם חיל המודיעין. אז בקיצור, שם יש בניינים, אחד גובה 2.5 קילומטר. הבניין הכי גבוה בעולם. כן. שם מי שגר קומה 14 זה נחשב גר בקרקע. זה לא נחשב בכלל. אז גרים למעלה, והאקלים אחר, וזה מדבר. והם מטומטמים, למה? הם בנו שם את המדבר, האדמה שם זה על הים. אז כל האדמה שם רכה מאוד. היה שם אדריכל יהודי פעם, אמר שהוא היה שם, ביקר, אמר זה לא טוב, רצה מישהו לקנות, שלח אותו לראות, אמר לו אל תקנה. למה? אמר לו זה עוד שנתיים, שלוש, התמוטט, הכל יכול ליפול, כמו בלבנון. איך לבנון נהרסה? ככה גם זה. אמר לו, טוב, אז בנינו קשרים, והכל משל היהודים. בנינו מרחצאות, שהיהודים התרחצו אליהם מקווה וג'קוזי, וכל מיני דברים יפים, וגם יש שם מכון כושר, כדי שיהיו בריאים. מה עוד עשיתם? אז בנינו שווקים, קניונים. פעם היינו קוראים, לא מבינים מה זה שווקים. שוק, אנחנו יודעים, יש שוק רגיל. אבל היום יש קניונים, וואו, כמה קומות יש לך, אתה צריך לראות איזה דברים יש שם. אז, ובקניונים יש לנו כל מיני דברים. אומר להם, הקדוש ברוך הוא שקרנים, כל זה לא עשיתם, אלא בשביל לקחת מכס, ולקלקל את העם, ולהרוס את ה... את המוסר, כמו שאנחנו רואים מה שקורה יום יום, בר מינן הולכים ומתדלדלים מיום ליום, שפלנו עד עפר, די, ירדנו, תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד אמות, תמנו מרעות זה במצרים, שחנו עד אמות זה בבבל, אחר כך, נו, אמרנו עוד תשש כוחי מצרות זה בבבל, שחנו עד אמות זה בזמן מדי, עכשיו שפלנו עד עפר, כבר אין איפה עוד לרדת, ירדנו לקרקע ולתת קרקע, כבר אין איפה לרדת, בבקשה רחום תרחם עלינו ותפדה אותנו. אז זה אומר, עכשיו ייתן להם, ואז אומר להם, שקרנים, כל זה עשיתם בשביל עצמכם, לעדן את עצמכם ולקחת מיסים ולעשות זה ולהיבחר עוד פעם אחת לנשיאות, ואני יודע מה, ולעשות הכל בשביל כסף. מה אתה חושב? שמה הם עושים איתנו עסקים? הם רוצים את הידע הישראלי, רוצים שיבואו תיירים יהודים לקנות שם דברים, כי התיירים קונים הכל. אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא כך אומר להם ומסלק אותם מעליו ואומר להם, כל זה לא עשיתם אלא בשבילכם. זה הגמרא, עד כאן דברי הגמרא מסכת עבודה זרה. זאת אומרת, זה שאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אומר זה בית מדרש, בניתם? לא. למה? גויים לא מעניין אותם בית מדרש. ישיבות, עשיתם? לא. אז מה אתם אומרים של ישראל? ישראל צריכים תורה, צריכים בתי כנסת, בתי מדרש. היהודים, אם רוצים כעת לבנות בית הכנסת, הם צריכים לאסוף כסף בעצמם, אין להם מאיפה לקחת. אז זה אומר, לכן יגרש אותם ולא תיקח שוחד. מיד אמר, לא תיקח שוחד, לא תיקח שוחד, לא תכיר פנים. אומר רבנו יוסף חיים שהיה מעשה היה בטורקיה. בטורקיה היה שם בית דין בזמן רבנו, זה היה בזמן רבנו חיים פלאצ'י, היה שם בית דין שהיו תמידי חכמים חשובים, גדולי העולם יושבים שם לדון. הגיעו שניים לדין, זה טבע את זה, והדיינים התחילו לעיין בדין, והתחילו לעיין, אחד רואה שהוא בלב שלו, הוא ראה, שמע את הטענות של, של הנתבע, רצה לפתור אותו, הלב שלו היה נוטה לצד טוב, אבל הוא מעיין בהלכה, לא, הוא רואה לו, לפי ההלכה הוא חייב. אז למה אני בראש, כל הזמן הראש שלי חושב שאני צריך לפתור? אז ראה בית דין כך, אמר, אני לא יכול לפסוק את הדין היום, לך תבוא מחר, תלכו עכשיו, תבוא מחר, מחר יהיה פסק דין, אני רוצה עוד לעיין בדבר. הלך, למש את הקדימה שלו, ואיך שהוא לורש את הקדימה, רואה בפנים היה דינר זהב. מיד קרא לזה הנתבע, מה לא בוינה, מי שם לי דינר זהב בכיס של המעיל, של הקדימה? אמר, לא, לא אני. אמר, תיזהר, אני משפיע אותך אם לא יעשה אותו בחרם, נידוי. פחד, שמע, נידוי, חרם, שמתה, שם עשה לפני כיפור 40 יום, עשה התרת נדרים, עכשיו הרב יעשה לו נידוי, אוי ואבוי, תפילתו לא תשמע 40 יום, שם שמור. עד בסוף הודעה, אז מיד החזיר לו את הדינר, ואז הכל בא מקומו לשלום. אומר רבן יוסף חיים, תראה מה זה, אפילו שהדיין לא ידע ולא בהכרה, לא קיבל ממנו כסף, אלא הוא שם את הכסף בגלימה, כבר הדעה שלו נטתה לכיוון של לטובת אותו אדם הנותן שוחד. זה אמר, לכן אמר, לא תיקח שוחד. שוחד זה דבר חמור מאוד. היה גם רבי השל מקרקה, קרקה זה עיר גדולה לאלוהים, שם היה הרמה ועל ההגה, שם היה עיר שגדולי תורה היו שם. הוא רבי אשל היה ענק מאוד בתורה, תלמידים שלו, מהתלמידים תדע מי הוא היה, תלמידים שלו המובהקים, אחד היה השח רבי שבתאי כהן, בעל שפתי כהן, השני היה בית שמואל על השולחן ערוך. ואז אלה למדו אצלו, והנה יום אחד הוזמנו איזה שניים לדין, היה איזה מישהו טבע את חברו לדין, שני עשירים גדולים. מה עשה העשיר הזה הנתבע? רצה להינצל, לקח 2,000 רובלים והביא יום אחד לרבי אשל. אמר לו, מה זה? אמר לו, לא, זה מתנה ממני, יש לי כסף, אני רוצה לתת לרב, שהרב יהיה לו, יש לך בנים, נכדים, פרנס אותם, חתן אותם, לעזור להם. טוב, אז הרב הבין, אמר לו, תגיד, חקר, אמרו לו, זה מחר יש לו דיון אצלך בבית הדין. אמר, בסדר, לקח את זה, הלך הביתה, קרא לרבנית, אמר לה, בבקשה לכי לשוק, תקני דגים, תקני עופות, תקני בשר, תקראי לבנות והקלות שיבואו יעזרו לך, יכינו סעודה גדולה, היום בלילה תזמיני את כל המשפחה, אומרים לו בנים וחתנים, רבנים כולם, גדולי תורה. אז אמרו להם, הרב סבא קורא לכם. באו הנכדים, הנכדות, ברוך השם, היה לו בית גדול, ישבו שם כולם. והיה סעודה גדולה, ישבו, שרו, אמר להם דברי תורה, עכשיו הם חשבו שהוא סיים את השס, ולכן הוא הזמין אותם היום לסיום השס. פתאום הם רואים, אומרים הרב, הסתכלו עליו, מה העניין היום, מה זכינו היום להסתופף בצילו, לאכול פה וליהנות. אמר להם, כן, עכשיו אני אראה לכם למה הזמנתי אתכם. מיד ציווה לאשר על ביתו ללכת להביא את השקית 2,000 רובלים, דינרי זהב זה היה, רובל מזהב. פתח את זה, העביר להם, אמר, בבקשה תספרו. התחלו לספור, 1, 2, 3, הגיעו ל-100, התחילו לחלק ביניהם שיספרו כדי להספיק את הזמן, ואז הגיעו ל-2,000 רובלים. אתם רואים את זה? כולכם אתם רואים? זה 2,000 רובלים, זה שוחד שנתנו לי היום שאני אתם מחר את הדין. מה אתם אומרים על זה? זה סכום ניכר, אמרו ודאי, זה אפשר לקנות בזה 2 רחובות כאן בקרקע. מה לא? יש מוכרים כעת בזול בתים בניו יורק, באמסטרדם, אני יודע איפה, בברלין, לך תדע איפה. רחובות, רחובות על רחובות, שכונות שלמות. קיצור, אמר להם, אתם רואים, זה שוחד, על זה אמרה תורה לא תיקח שוחד, אפילו 2,000 רובלים. לקח את זה איתו, ולמחרת באו לדין, לקח את 2,000 רובלים, נתן את זה לנתבע, אמר לו, לך ממני, אני לא דן אותך, ואתה לא תדון אצלי, תלך למי שאתה רוצה, תעזוב אותי בשקט, אני לא רוצה לקחת שוחד, לא לקיים שוחד. עכשיו, היה פעם אחת, היה רב יוסף בר, הרב מבריסק, המלך של רוסיה, ישב איתו, היה אוהב לדבר איתו, כי היה איש חריף מאוד. התווכח איתו, אמר לו, תראה, אצלם הגויים יש להם חוק, גם פה החוק זה חוק של הגויים, על משפט שוחד שעושים, הנה כמו עכשיו, יש גם כנאי עומש, איזה כיפה יפה, יש לו משהו, משהו בזקן, משהו, אדמור גדול יכול להיות. אז זה היומש, עכשיו מעמידים אנשים על שוחד. מה זה שוחד? אצלם זה מי שנותן שוחד וגם מי שמקבל שוחד. 2. לפי החוק, וזה חוק של הגויים. אז אמר לו המלך של רוסיה, הרב מבריסק, אנחנו אצלם הגויים לא רק מי שמקבל שוחד אלא זה שנותן שוחד גם הוא חייב, אבל לפי התורה שלכם לא. אני קראתי בתורה, טיפסתי ברמב״ם, כל האיסור של שוחד זה מי שמקבל שוחד, אבל מי שנותן שוחד הוא לא עושה עוון, הוא רק מנסה לעקם את הדין. אז מה אתה אומר על זה? הנה הדינים של הגויים יותר טובים מהדינים של היהודים. אמר לו, מה אתה מדבר? אמר לו, הרי אצלכם יש חוק של עד מדינה. למה יש חוק של עד מדינה? כיוון ששניהם עושים עבירה, גם הנותן וגם המקבל, אז הם שמור לי ואשמור לך, יד רוחצת יד. הוא נזהר לא לגלות, למה אם יגלה, יתפס גם הוא. כדי שלא יתפס, עשו פרצה בחוק, ונתנו אפשרות שהבית משפט יכול להימנות עד מדינה. והעד מדינה פותרים אותו באיזה עונש קל, שולחים אותו הביתה. והוא מפיל את הגדול, את זה שהם רוצים להפיל אותו, את מי שהם מתכוונים, אז זה לא משפט צדק. אמר לו, אתה רואה? אבל אצלנו בתורה אין עד מדינה. כיוון שאין עד מדינה, אין איסור מי שנותן שוחד, אלא איסור לקבל שוחד. אז בזה אין לנו כאן שום בעיה. כי ברגע שהוא לא, אסור לו לקבל, אז הוא גם לא יכול לתת לו. וזה שנותן הוא מכשיל אותו בעבירה, משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז לכן אין כאן איסור. ועוד אמר לו, ואצלם שניהם ישתקו, כי אז אף פעם לא נוכל לגלות, אבל אצלנו הרי הוא יכול לגלות אותו, כמו שהיה מעשה. הגמרא מביאה אצל ינאי המלך, הוא ושלום ציון המלכה, פעם אחת הלכו אצל הדיין שמינו אותו הרומאים. מה היא עשתה? הלכה לפני הדיון, קנתה לו מנורה יפה מזהב והביאה לו מתנה לבית, והוא שמח. שבא, הגיע המשפט, והוא בא לדון את הדין ופסק לרעתה. אמרה לו, מה תאיר את דבריך כמו המנורה? אז אחי הידע, הם עשו את זה ביחד, תכננו. אמר לו, בא הרוח וחיבטה את המנורה, אז אין מנורה. אז אם כן, הכל זה אצלם, זה הולך כך, זה נותן מפה וזה נותן משם. אמר אחר כך, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. פשט הגמרא אומרת, הלך אחר בדין נאה, הלך אחר רבי שמעון בר יוחאי ללוד, הלך אחר רבי מתיה בן חרש לרומא, מתיה בן חרש היה ברומא, וכן על זה הלך רבי יהודה בן צבין ועוד. מה מביאה שם הרשימה של תלמידי חכמים גדולים? תמיד אתה תחפש את הרב הגדול ביותר שיפסוק לך את הדין בצורה בהירה ושקופה והכי הכי אמיתית ומדויקת. אז זה צדק צדק תרדוף. אבל מה זה תרדוף? אמרו רבותינו, יש עוד פירוש בזוהר הקדוש, זוהר פרשת שמות דף קוף קפטט. הזוהר אומר, צדק צדק תרדוף, אדם צריך לרדוף אחרי הצדיק, צריך לרדוף אחרי הרשע ולהחזיר אותו בתשובה. ואמר שם הזוהר, אם היה יודע הצדיק איזה מעלה יש לו אם הוא מחזיר את הרשע בתשובה, היה רודף אחריו כמי שרודף אחרי החיים שלו. אומר, תאר לך אדם שהוא חולה והרופא אומר לו שיש לו רק כמה ימים לחיות, אז הוא הולך רץ ומחפש רופא בכל מחיר שבעולם שיציל לו את החיים, ובבקשה תציל אותי, הוא הולך למות. אז כמה הוא רודף אחריו, ככה אתה צריך לרדוף אחרי אדם שהוא לא עושה מצוות ולשדל אותו לקיים מצוות. צדק צדק תרדוף, למה? למען תחיה. איפה תחיה? שם בעולם הבא. וירשת את הארץ, את הארץ זה יהיה לך חלק גדול בעולם הבא, שאתה זיכית גם אחרים. לכן יש עניין גדול, כך כתבו גם חכמי המוסר, הרב ראשית חוכמה מביא ועוד רשבת מוסר, שאם אדם רוצה לצאת ביום הדין זכאי, אנחנו 30 יום לפני ראש השנה, אתה רוצה לצאת זכאי ביום הדין, אז תשתדל להביא איזה אדם שהוא רחוק מהדת והוא לא מתפלל, תביא אותו לבית הכנסת בראש השנה ביום הכיפורים להתפלל, ואז הוא האיש הזה על ידי שהתפלל ואפילו אמר שמע ישראל, הפך לך את הגזר דין מחובה לזכות, כמאן דרדיף בתר חיוי, כמו אדם שרודף אחרי החיים שלו, כך צריך לרדוף להציל אנשים שלא ייפלו ברשת של הרשעים, כך צריך להציל אותם. אז הוא אומר, צדק צדק תרדוף, ולמה? למען תחיה וירשת את הארץ. אז זה אחד הדברים. ולכן אמרה הגמרא בקריטות, שמה הגמרא מתארת את הפתאום הקטורת, מה היו שמים בקטורת. שמה מובא אותנו רבנן, הל עשר סמנים היו בה, הצורי והציפורן, החלבנה והלבונה וכו', מור וקציעה, שיבולת נר, וחרקום, וכן על זה הדרך, קוש 12, כלופה 3, כנמון 9, 11 סמנים. גמרא אומרת, רגע, לא מובן, יש פה לבונה, לבונה זה לבונה זקה, מובן, צורי זה המסטיק התימני, זה מסטקי נקרא בערבית, זה יש בו רפואה, מרפא, כל חולה מרפא אותו, מובן. לכן הציפורן יש בה רפואה, אבל חלבנה, חלבנה ריחה רע, מה היא עושה בתוך סמני הקטורת? שיבה הגמרא, אמרה התורה, תיקח את החלבנה עצמה ותקטוש אותה ותשים אותה יחד עם הלבונה, יחד עם הצורי והציפורן, יחד עם הקרקום, עם הקינמון, עם כל שאר הסמנים, והיא תהפך להיות טובה. כך אומרת הגמרא, כך זה גם כן ביום הכיפורים, שאדם בא להתפלל בבית הכנסת, יביא איתו עבריין, יביא איתו אחד שהוא עושה עוונות, ויחזיר אותו בתשובה, ויתן לו סידור להתפלל, וילמד אותו להתפלל. אז על ידי שאת החלבנה שריחה רע אתה הופך אותה לטוב, אז הקטורת עולה, אז התפילה שלך עושה רושם בשמיים. אז זה אומר, לכן כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. מה זה תענית? אז הראשי אומר, מדובר על יום הכיפורים, שביום הכיפורים אנחנו צריכים שיבוא גם אדם שהוא רחוק מדת ויבוא שם להתפלל, ואז כשהוא בא לשם מחילה, לא כדאי לעמוד ליד הקיוסק, זה לא כל כך נחמד. כן, כן, תשבו, יש מקומות לשבת. אז זה אומר, זה החלבנה שאתה עושה אותה טובה, גם את זה תביא אותו, חבק אותו, תן לו סידור, תן לו מחזור, וישב ילמד תורה ויחזור בתשובה, יגיד וידוי, ואז התפילה שלו תעלה. כמו שיש מעשים, רבנו הארי, בנו הארי שנה אחת הרי הוא היה איתם, הוא היה במצפת סך הכל שנה ושמונה חודשים, 20 חודש, כך כותב רבי חיים ויטל. אז יום הכיפורים אחד הוא עשה איתם, זה היה בשנה שהוא נפטר, שינדם בית בית, לפני כיפור, בחודש אלול, הוא התחיל ללמד אותם כל הכוונות והסודות שיש בסידור של ראש השנה, יום הכיפורים, תקיעות, יום ראשון, יום שני, איזה תקיעות מיושב, תקיעות מעומד, תקיעות של חזרת השעת, כל אחד יש לו עניין אחר, תקיעות של לחש, אחר כך תקיעות שבתוך הקדיש, העשר האחרונות, וכן על זה הדרך, לימד אותם הכל, ולכל למדו בעל פה. אחרי שזרז אותם, בחן אותם, הכל יצא יפה יפה. אז ישבו 40 יום עם הרב, לא יצאו, כמעט לחם לא אכלו, מים לא שתו. רק בלילה היו הולכים לבית, וביום יושבים עם הרב כל הזמן, 40 יום רצופים, לומדים תורה. הגיע יום הכיפורים, התפללו שם. והייתה תפילה שעלתה למרום, איזה שעגות ואיזה תפילה, משהו פלא פלאים, יוצאת מן הלב. סיום התפילה כולם הרגישו ממש ריח גן עדן. בסוף התפילה באו לרב לקבל מנו ברכה, כי יש עניין מוצאי יום הכיפורים שלקבל ברכות מהזקנים, באו לרב לקבל ברכה. אמרו לו הרב, תפילה של מי הייתה הכי טובה? הסתכל עליהם, אמר לו, אתם פללתם יפה, אבל לא התפילה שלכם הייתה הטובה ביותר. אמרו לו, של מי? אמר, אתם ראיתם, היה פה איזה יהודי אחד שהגיע היום, זאת אומרת לפני יומיים, הגיע מספרד, מגולי ספרד. הוא הגיע לפה והיה יושב שם בפינה שראיתם, זה היה יהודי שבא עולה חדש, זה התפילה שלו הכי טובה מכולכם, והעלתה את התפילה גם שלי ושלכם ביחד. אמרו, טוב, רוצים לדעת, רוצים לדעת, התחיקו קצת, אכלו, טעמו משהו, והלכו לביתו של אותו יהודי. היה גר באיזה מרתף, שכר לו איזה מרתף זמני, וישב שם לגור. באו אליו, אמר להם, ברוכים הבאים, באו, מה אתם רוצים, מה רציתם ממני? אמרו לו, לא, אתה אדם גדול, אתה אדם קדוש. אמר, באתם לצחוק עליי, באתם ללעוג עליי, מה אני, מה חיי? אמרו לו, לא, חס ושלום, הרב אמר שהתפילה שלך הייתה הכי, תשובה, הכי טובה מכל התפילות כולם. תאמר לנו מה עשית. חליף קוד, מה באתם להזכיר את אבוני? אמר להם, תדעו שהוא עד גיל, הוא כבר בגיל 50 שנה הוא חי כמו גוי, ולא ידע להתפלל כלום, מילה בתפילה לא יודע, רק פסוק שמה ישראל, זה מה שלימדו אותו. ומה היה? הספרדים הארורים, מחילה, בזמן גירוש ספרד, הם הרגו את ההורים שלו, שדדו את הבית ואת כל הזה בזזו, והוא נדד ממקום למקום ואפילו לא ידע שהוא יהודי. היה הולך כל מיני מקומות וחי עם נוצרים, חי עם נוצרים בתור נוצרי. והנה יום אחד התגלה אליו, הוא ראה שהוא מהול והבין שהוא יהודי, וראה אין לו הורים, איפה ההורים שלו, שאל, חקר, דרש. אז כל הזמן היה לו געגועים לחזור להיות יהודי, תחיל לספר להם. ואז בספרד הוא לא יכל לחיות, כי שם הרי יש רק נוצרים, ברח משם, הגיע ליוון, מיוון גם לא מצא מנוחה, הגיע לטורקיה, מטורקיה עבד שם קצת והלך, אמר, רוצה לעלות לארץ ישראל. השאל איפה? אמרו לו, לך לצפת, שם יש תלמידי חכמים, מרן רבי יוסף קארו, רבנו הארי, ושם אנשים ענקים, כולם גדולי תורה, היו שם 200 רבנים בעיר צפת באותה תקופה. אז עלה לשם, הגיע לעיר צפת, שאל איפה יש מקום להתפלל, אמרו לו, הכי טוב לך, יש פה אדם קדוש, קוראים לו רבנו הארי, פלל שם. אבל הוא פחד להגיד להם, מתבייש שהוא לא יודע להתפלל. לקח איתו משם מספרד תלית של אבא שלו, מצא, וגם סידור של אבא שלו, אבל להתפלל הוא לא יודע. שם את התלית על ראשו וכיסה גם את הפנים שלו, ושם את הסידור בתוך החק שלו, והיה עושה עצמו מתפלל, אבל כל הזמן למד רק להגיד א' ב'. אומר, הייתי אומר א' ב' מההתחלה עד הסוף, והתחלתי לבכות. אתם הייתם בוכים, אני עומד איתכם, אבל כל הזמן אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה תברא מלאכים מהאותיות שאני מוציא מהפה שלי, והם יחברו משם תפילות, והתפילה הזאת תעלה בבקשה, ותמחל לי על כל מה שעשיתי, אני לא ידעתי שאני יהודי, ואני שב אליך בלב שלם. אז כן, 24 שעות היה ער, לא עצם עין אפילו דקה, לא ביום ולא בלילה, והיה ער וכל הזמן מתפלל ובוכה ובוכה ובוכה, וכיסה פנה בתלית כל היום מתפלל, והתפילה שלו עשתה פירות, והמלאכים באו והעלו אותה למעלה, והיא העלתה את כל התפילות של רבנו הארי ותלמידיו. כך העיד רבנו הארי עליו, זה מופיע בספר שבחי הארי. אז מכאן ראינו כמה מעלה שלפעמים אפילו יש עם הארץ שאנחנו לא מחשיבים אותו למשהו, הוא לא מנדה אמר, וכל זאת תפילתו עושה פירות ופרי פירות, לכן אמר צדק, צדק תרדוף. עוד מה זה צדק, צדק תרדוף? פרשו, הזוהר אומר, כשאתה לומד הלכה, תגיד פסוק לפני כן. דוגמה, אדם בא ללמוד הלכות קריאת שמע, צריך לדעת מתי זמן קריאת שמע. עלות השחר, מי שיקיר מתחילת ללבן, מי שתנה צוחמה, ועד אחרי זה עד 3 שעות, אז לא ישר יתחיל את ההלכה, את השולחן ערוך, או את הרמב״ם, או את הגמרא. אלא יתחיל צדק, צדק, צדק ראשון תורה שבכתב, צדק שני תורה שבעל פה. צריך ללמוד ולומר, כתוב בתורה, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת על לבניך, דיברת בם, שבתך בביתך, שוכבך ובקומך, שוכבך בשעה שבני האדם שוכבים, תאי זה בלילה, זה זמן ערבית, קריאת שמע של לילה, ובקומך בשעה שבני האדם עומדים. ועכשיו תתחיל את ההלכות. מתי זה לילה? יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. רבי יהודה אומר מפלג המנחה ומעלה, אבל חכמים אומרים לא, מצאת הכוכבים. מה זה צאת הכוכבים? גם כאן יש לנו כמה סברות. אז 20 דקות אחרי השקיעה, 20 דקות אחרי השקיעה זה הזמן של קריאת שמע. ועד מתי? עד עלות השחר. אז ככה הוא לומד. אחר כך הוא קומך, זה בוקר. מתי הקריאת שמע של בוקר? זה סמוך לנר צוחמה, ויש איזה עניין ותיקין, היו גומרים אותה כמו שכתוב במשנה, וגומרה עם נר צוחמה. אבל בדיעבד יש אומרים שזה לא דיעבד אלא גם בהלכה, עד 3 שעות, שכן דרך בני מלכים לעמוד ב3 שעות, וכל ישראל בני מלכים הם, אז עד 3 שעות. וגם כאן יש סברות שונות, שיטת המגן אברהם, שיטת הגאון, נתניה ועוד. אז מתי זה, איך מחשבים? אז אנחנו ילך לחומרה, ספקה דאורייתא לחומרה, 3 שעות הולכים לפי שיטת מגן אברהם, ואז יודע, ואז הוא לומד, הוא מחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ואמר לו אחרי זה, כי יפלא ממך הדבר למשפט, בין דם לדם. אומר רבנו הארי, זה פירוש של רבנו הארי, אומר רבנו הארי, כתוב בגמרא, כי יפלא ממך הדבר למשפט, כתוב שם שבין דם לדם אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתננו מאומות העולם, ומה נשתננו מכל חיה ועוף? אתה ציווית בתורה, ציווית בתורה כי ישחט אדם, שאדם זובח חיה או עוף, ושחט אותו ושפך את דמו וכיסה הוא בעפר. ואילו אצל ישראל, אוי ואבוי, מה כתוב אצלנו, שמשמור, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. מה ההבדל בין דם של חיה ועוף לדם של ישראל? כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם. הרי זה אמר, הוא בין דין לדין, בין דין לדין. יש לנו הלכה, ושור ועשה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואילו כאן ראינו שהרגו זקנים עם נערים, הנה חנה ושבעת בניה, הנה עוד כמה הרגו באותו יום, אבות ובנים ביחד. אז ריבונו של עולם, למה השתננו? ואחרי זה הוא בין נגע לנגע, בין נגע כזה לנגע כזה. מה זה נגע? נגע זה צרעת, השם ישמור. למה אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו? אתה אמרת בתורה שאם אדם יש לו נגע, כנגע נראה לי בבית, אז הוא הולך אצל הכהן, והכהן אחר כך מתפלל עליו ואומר לו מה לתקן, והוא מתקן וחוזר בתשובה והכל מסתדר. אבל אנחנו כעת מנוגעים וסובלים, נחשבים בעיניהם כמצורעים. משיב הקדוש ברוך הוא ואומר, דברי ריבות בשעריך, בגלל שיש שנאת חינם, בגלל שכל אחד מקנה בשני, בגלל שמתקוטטים זה עם זה, דברי ריבות. אז סלק את המריבות, יהיה הכל בסדר. אחר כך הוא אומר, על פי התורה, אשר רוחב על המשפט, אשר אומר לך, תעשה. מה זה על פי, ודאי על פי התורה, יש ספק, אני ממנה דיינים, אחר כך ממנה מלך, שם כתוב, סוד תשים עליך מלך, והיה, וכתב לו את ספר המשנה, את משנה התורה הזאת, והיה בחיקו, וקער בו כל ימי חייו, ודאי. אלא הכוונה היא על פי התורה, שכאשר אדם לומד או פוסק הלכה, יפתח את הספר ויכתוב נימוקים בהלכה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, שלא רק יגיד אסור מותר יבש, אלא יביא ראיה לדבריו על פי התורה. כך היה מסופר, היה רבי אליהו מני, היה רב של חברון, הוא היה ידיד נפש של אביו של הבן איש חי, והבן איש חי אחרי שנפטר אביו מצא נחמה אצלו, היה כותב לו מכתבים, הוא היה כותב לו, תראה הרבה בבן איש חי מובא שכתב לי רבי אליהו מני וכו', מה מנהג ירושלים. בן האומני הזה הצדיק, היה לו אישה צדקת, אישה צדקת כמוהו, הם קבורים יחד בבית החיים שבחברון. שם בחברון, היית שם פעם? ידידיה, היית? כן, כמה פעמים? פחות פעמיים, אז צריך ללכת ארבע, לא מספיק פעמיים. בוא, יאללה, רוצה הלילה לבוא? טוב, אז הרי עליך כאילו היית. זה אומר מחשבה טובה מצרפה למעשה. קיצור הדברים, היום אני עייף קצת, לא, אין לי כוח, אבל בלי נדר בהזדמנות אנחנו נלך לשם בלי נדר. בקיצור הדברים, רבי אליהו מני, שם הוא קבור יחד עם אשתו, והייתה הרבנית צמרה קראו לה. מי הייתה? הייתה אחותו, לא פחות אלא יותר, אחות רבו. רבו אז יחי צדק, רבי עובדיה סומך, הוא, הייתה לו אחות גדולה מאוד בתורה. הייתה בקיאה בכל השולחן ערוך. גם אור החיים, גם יורה דעה. הרבה פעמים היו באים לבית של הרב, כי הוא היה רב העיר. אז היו באים אליו, אחרי שנפטר הרב פרנקו, הוא קבור שם גם, החריף. הבן הוא חיים רחמים פרנקו, היו קוראים לו החריף. אז הוא היה עליו השלום, היה רב, אחרי זה נפטר, אז רבי אליהו מני קיבל עליו, אבל לא כתב רב העיר, היה חותם משרת בעיר הקודש חברון. תראה איזה ענווה, איזה צדקות, איזה קדושה, וכולו היה קדוש וטהור בלי סוף. בקיצור הדברים, הוא רבי אליהו מני היה לפעמים לא היה בבית או שהיה ישן, אז היו באים לשאול, הייתה פותחת להם ואומרת להם מה השאלה, הולכת אומרת להם את ההלכה, אבל מה הוא שם? מוציאה איתה שולחן ערוך ומראה להם איפה כתוב ומה כתבו עליו נושאי הכלים ושאר המפרשים, פרי מגדים, הנה כאן יש שפתי כהן, יש בית שמואל, יש זה, יש זה, ואומרת להם כל ההלכות כולם. ככה אמרו, גם היה הסמע, בעל הסמע שכתב על הטור, כתב דרישה ופרישה. הגאון הסמע היה גאון אדיר. אז היה לו אישה גם כן צדקת, הייתה מיוחדת במינה. הבן שלה, הוא שכתב, הוא אחר כך הדפיס את הספרים של אביו, אז הוא בהקדמה כותב שכל מה שאני זכיתי זה בזכות אמי. והוא כותב עליה דברים מבהילים מאוד. הייתה בקיאה בשס, והייתה בקיאה בשולחן ערוך, ולמדה כל השולחן ערוך כולו, והרמב״ם ופוסקים, והייתה בקיאה גדולה. גם כן, היו באים אצלה הרבה פעמים, ושואלים אותה בהלכה, והייתה עונה להם איפה כתוב ומה כתוב ומי, והייתה מראה להם מה כתוב בספר, לא רק בעל פה, אלא הכל על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. אחר כך אמר, מה היה לנו עוד? יש שם בגמרא, על בגמרא שם במסרת סוטה, גמרא מביאה בדף ד' ויש בדף זן אחרי זה סוגיה ארוכה. שם מובא על אגריפס המלך. אגריפס המלך הוא היה, לא היה יהודי מעיקרו, הוא היה אדומי, מאדום, והם היו הרי הורדוס, הוא שבנה את בית המקדש, בית שני, בנה את הבית מחדש יפה, והגמרא אומרת עליו, מי שלא ראה בית שבנה הורדוס לא ראה בניין בית יפה מימיו. אז הוא ההורדוס הזה מה עשה? הלך בהתחלה, והיה כי אגריפס יום אחד היה מוצאי שביעית, ככה הגמרא אומרת, מוצאי שביעית צריך לשבת המלך, היה צריך להוסיף, כאן כתוב בפרשה שלנו, מוצאי שביעית במוצאי יום טוב ראשון של סוכות, זאת אומרת למחרת א' חול המועד, היו כולם באים, והיה החזן לוקח את הספר תורה שיש בהיכל, מוסר אותו לראש הכנסת. ראש הכנסת זה התלמיד חכם של ראש, הוא ממונה על בית המקדש, וראש הכנסת מוסר אותו לסגן, סגן של הכהנים, והסגן מוסר את הספר תורה לכהן גדול, והכהן גדול לוקח את הספר תורה ומוסר אותו למלך, ואז המלך יושב, ככה הגמרא אומרת, יושב וקורא, וקורא להם את הפרשה, קורא עד איפה שקורא כאן בחומש שלנו, בחומש דברים. אז היה קורא. ביום אחד הגיע אגריפס, נהיה מלך, ואז הוא הגיע, הוא התגייר, אז הוא הגיע ונתנו לו גם את הספר תורה, והוא עמד, החמיר ועמד, ושיפחו אותו חכמים. עמד, שהגיע לפסוק, שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך זלגו עיניו דמעות, כמרה אומרת. מיד חכמי ישראל שמעו וראו, אמרו לו, לא אל תראה אגריפס, אחינו אתה, אתה גר, התגיירת לשם שמיים, אתה נקרא אחינו. טוב, אחר מזרוע היה, זה היה הורדוס. הורדוס מה עשה? רשע היה, הוא הרג את כל בית חשמונאים. מה עשה הורדוס? הוא הרג את כל בית חשמונאים ולא השאיר אף אחד, נשארה רק נערה אחת, הוא שם עיניו עליה, רצה לשאת אותה לאישה. היא הבינה, הנערה הצעירה הזאת, מה שהוא רוצה לעשות, עלתה לגג וצעקה ואמרה, שתדעו מהיום, כל מי שאומר שהוא מצאצאי משפחת החשמונאים, זה עבד. כי הוא היה עבד, הורדוס היה עבד של החשמונאים. וקפצה ומתה. מה עשה זה הרשע? לקח אותה ושם אותה בתוך חבית של דבש, כדי לשמר אותה, וכאילו היא נמצאת בחיים, כאילו היא חיה, שימר את הגופה שלה בתוך החבית של הדבש. אחר כך הלך, הרה פה בחכמי ישראל, שלא ידברו עליו, הרג את כולם. רשע היה, הרג את כל חכמי ישראל, השאיר רק את בבא בן בוטה, אמר זה יהיה היועץ שלי. והלך, נתן לו כתר מתנה, והכתר היה עם קוצים מזהב, אבל עם קוצים, כדי לעבר אותו, וכך היה. לא לכם, אחרי זמן מה, בבא בן בוטה לא יכל לראות, היה עיוור. יום אחד הגיע זה הורדוס ליד בבא בן בוטה, ואמר לו, חזה מי עביד, היי עבדה בישה, ראית מה עשה העבד הרע הזה? אמר לו, על מי אתה מדבר? הוא אומר, זה הורדוס. אמר לו, לא, אסור, אל תדבר עליו, הוא מלך. אמר לו, לא, אני רוצה שתקלל אותו והוא ימות. אמר לו, לא, הפסוק אומר, גם במדעך מלך אל תקלל. זה פסוק בקהלת. אמר לו, טוב, לא עכשיו. בלילה שאתה הולך הביתה לישון, כעד שמע שעל המיטה, יש שם כוונות, תכוון עליו והוא ימות. אמר לו, לא, כתוב בחדר משכבך. אמר לו, אבל אין אף אחד פה, אף אחד לא ישמע ואף אחד לא יודע, ואתה בבית לבד, אף אחד לא יודע, תגיד את זה בלחש. אמר לו, לא, כעוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגד דבר. אמר, אם ככה, חבל שהרגתי את חכמי ישראל, לא ידעת שהם כאלה צדיקים. מיד אמר לו, מה אני אעשה לכפר? אמר לו, הוא סימא עיניהם של ישראל, יאיר עיניהם של ישראל, יבנה בית המקדש בית חדש יפה, כי הוא היה הורדוס אוהב לבנות, בנה לעצמו ארמון גם גדול. עכשיו הארכיאולוגים מחפשים את הארמון שלו ועוד רוצים לגור שם, אולי יביאו את זה לאבו דאבי מתנה. אז בקיצור, אז מה עשה? אחר כך היה לו שיגעון גדלות. מה עשה? אסף יוני הרדסאות. מה זה יוני הרדסאות? מראה אומרת, לקח יונות ושם אותם בריבוע סביב הארמון שלו. באורך, היונות היו באורך של 12, אם אני לא טועה, 12 קילומטר. היו ה... לא, 16 קילומטר אורך, 16 קילומטר רוחב, עומדים יונות בשורה. והוא מה עשה? היו קוראים להם יוני הרדסאות. מה זה יוני הרדסאות? יונות של הורדוס. מה היו עושות? היו אומרות קירי קירי. קירי קירי ביוונית זה אדוני אדוני, המלך המלך. אז אילף אותם, הביא להם מאלף, אילף אותם שהם יגידו קרי קרי קרי, כמו שיונה מקרקרת, תגיד קרי קרי. סוף, הייתה שם יונה אחת, זאת כנראה היה לה שכל, הייתה יונה יהודיה, אמרה לחברות שלה, לא, בואו נגיד קרי בירי. השיא אומר, בירי זה עבד, קרי האדון שלנו הוא עבד. סמור קירי בירי, זה שמע, הלך שחט את היונה הזאת. אומר, שחט את היונה הזאת, למה אמרה עליו שהוא עבד? אבל ראינו, סום תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. והיה כשבטו, מה זה כשבטו? אומר החתם סופר, וזה נסיים. אומר החתם סופר עליו השלום, דרך העולם, כשממנים מלך חדש, כולם צועקים יחי יחי, וכל אחד אומר, אני בחרתי בו והוא ייתן לי בית חדש. הוא לקח את תיק השיקון ויש לו את תיק הבריאות, אז ייתן לי רפואה בחינם וייתן לי כל מיני עניינים, ואני אקבל ממנו כסף ותקציבים, ויש תקציב כעת לקראת החגים גם כן, ראש השנה ויום הכיפורים, יש תקציב לסוכות, וכן על זה הדרך. אומר, אבל הרי שעובר שנה, חצי שנה, רואים אין אותו דבר, העולם אותו דבר, השמש אותה שמש, הים אותו ים, והדגים אותם דגים. מתחילים לקלל אותו. אומר, לא, אצלנו לא ככה. והיה כשבטו, אומר החתם סופר, היה צריך לומר, והיה בשבטו. מה זה כשבטו? כמו היום הראשון שאתה אהבת את המלך, ככה אתה תאהב אותו כל יום ויום. אז מה זה אומר? אומר אותו דבר בימי הסליחות עכשיו. עכשיו אנחנו נאמר סליחות, אנחנו אומרים סליחות, אומרים עם כל הלב, עם כל הזה, צועקים מהלב, איזה תפילה, בן אדם עליך נרדם, אנשי אמונה עבדו, אבינו מלכנו, ואומרים את זה באיזה התלהבות ובכוונה עמוקה. אומר זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אותה התלהבות שיש לכם בימים הנוראים, אני רוצה שתהיה לכם כל השנה כולה. בעזרת השם, יהיה לנו חודש טוב ומבורך, ובשורות טובות וישועות ונחמות, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו.